ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הערב הגיעו לסיומן התוצאות הרשמיות והסופיות של הבחירות לכנסת ה-25. בתום ספירת 100% מסך קולות המצביעים עולה כי ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו עומד בראש גוש יציב של 64 מנדטים, כאשר על פי החלוקה הסופית הליכוד עם 32, יש עתיד 24, הציונות הדתית 14, המחנה הממלכתי 12, ש"ס 11, יהדות התורה 7, ישראל ביתנו 6, רע"מ וחד"ש תע"ל 5 מנדטים כל אחת, ומפלגת העבודה בראשות מיכאלי מסיימת עם 4 מנדטים בלבד. מפלגות מרץ, בל"ד והבית היהודי בראשות שקד לא עברו את אחוז החסימה. שיעור ההצבעה הסופי עמד על 70.6%. ראש הממשלה היוצא יאיר לפיד התקשר הערב לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו לראשונה לאחר הבחירות. לפיד ברך את נתניהו ניצחונו והתקן כי הנחה את כל זרועות משרדו להכין העברת שלטון מסודרת. בהמשך מסר לפיד כי מדינת ישראל היא מעל הכל שיקול פוליטי, ואני מאחל לנתניהו בהצלחה למען עם ישראל ומדינת ישראל. שגריר ארצות הברית בישראל תום נייץ התקשר אף הוא לנתניהו ואיחל לו הצלחה, ואמר כי הוא מצפה לעבודה משותפת לחיזוק הברית הבלתי ניתנת לשבירה כלשונו. עם פרסומם של התוצאות הסופיות לכנסת, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הודה ערב לתומכים ואמר, אני מודה מעומק הלב לכל אחד ואחת מ-400,000 אזרחי ישראל שנתנו את אמונם בתנועת ש"ס ובחרו במדינה יהודית עם חמלה לחלשים. נמשיך להילחם למען מדיניות כלכלית עם חמלה ונעשה הכל לשמור על הזהות היהודית של ישראל. אני מתחייב לעבוד בעוצמה ובאמונה למען העם והמדינה. כך דרעי. יושבת ראש העבודה מרב מיכאלי מגיבה לראשונה בהצהרה רשמית על תוצאות הבחירות ותוקפת בחריפות את יושב ראש יש עתיד וראש הממשלה יוצא לפיד. לא הייתה שום סיבה שהעבודה ומרץ לא יעברו, אבל יש עתיד עבדה נגדנו. הקמפיין של לפיד חיסל את מרץ וכמעט חיסל את העבודה. מיכאלי הוסיפה ואמרה, נלמד את הטעויות שעשינו, יש לי אחריות על ההישג הנמוך ונשקול את הקדמת הפריימריז. ראש הממשלה החדש של בריטניה, רישי סונאק, הודיע כי לא יממש את התוכנית של קודמתו בתפקיד ליז טראס להעברת השגרירות הבריטית לירושלים. הנציגות הפלסטינית הרשמית בבריטניה ברכה על ההודעה ואמרה, אנו מודים למי שפעל בכדי לכבד את ההחלטות הבינלאומיות בעניין ירושלים. נערה כבת 14 נפצעה באורח קשה מאוד מירי בראשה סמוך למועצה המקומית בקריית ארבע. צוות מד"א שהוזק למרפאה המקומית באזור לשם הגיע הנערה, פינה אותה לבית החולים הדסה עין כרם כשהיא מורדמת ומונשמת. בבית החולים זוהתה פגיעת הירי בראשה והיא הובלה לחדר ניתוח. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי באה המשטרה, נבדק החשד כי הנערה נפגעה מירי טועה של פלסטינים. כוחות צה"ל עורכים בשעות האחרונות סריקות באזור בניסיון לאתר את מקור הירי. משפחתה של הנערה מבקשת מהציבור להתפלל לרפואתה. שמה לתפילה הוא תמר בת נירה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר מגיב לאירוע בקריית ארבע ואומר, גם בימי האחרונים הממשלה הרעה הזו מספקת תירוצים במקום לספק ביטחון. בערב נערה נפצעה קשה מירי טועה בקריית ארבע, ובבוקר שלושה שוטרים גיבורים נפצעו בפיגוע בירושלים. חייבים לעשות סוף להפקרות ולהחזיר את המשילות לירושלים, קריית ארבע ובכל מקום אחר. כך בן גביר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת, למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר יהיה בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ובראשון עלייה נוספת.
תחזית מזג האוויר בחסות. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת, למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
לאור
ביקוש הרב לאירוע השערות לאימא של עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית וקול חי, נפתח אירוע נוסף שיתקיים עם ירצה השם ביום שני הקרוב. אלפי נשים ונערות וקומזיץ שירי רגש ונשמה לרגל הילולת רחל אימנו. עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, אסתר קליפה ותמר אנטו. בליווי תזמורת בניצוחה של אלי שבע אבר. בהנחיית אפרת ברזל ובהפקת חווי לוינשטיין. דברי ברכה, ראש העיר ירושלים, מר משה לאון. שרות לאימא, האירוע הנוסף יתקיים עם ירצה השם ביום שני י' ג' בחשוון בבנייני האומה בשמונה בערב. כרטיסים באתר גלד טיקט או בטלפון כוכבית 6565. לשידורי קול חי ניתן להאזין 24 שעות ביממה גם בטלפון 036-780-780 036-780-780. כבר 25 שנה, קול חי תמיד איתי. דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא גדולה הלכה למעשה. התוכנית הזאת היא תוכנית בה אנחנו עוצרים בראשיתה של שנה ומקווים מצוות פריאת בעל חוב מצווה, ולכן לא נעלה מאזינים אל הקווים. נמשיך הלאה ללמוד את המצווה החמורה שבחמורות, כלשון הירושלמי בריש פאה, מצוות כיבוד אב ואם. נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ונצא כעת ללמוד יחד מעט מפרטי המצווה של כיבוד אב ואם.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
נודה למפיק שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולכן לרפואת נחמה אסתר בטרינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל, הרבנית ציפורה פייגה בת הדסה, הרב מרדכי בן רבקה. נמשיך כאמור ללמוד יחד את פרטי המצווה החמורה כיבוד אב ואם. כתב בספר חרדים מרבי אלעזר הזכרי במצוות עשה פי א', שהחובה לכבד את ההורים היא גם חובה במחשבה ולא רק בדיבור ובמעשה, וזה חלק בלתי נפרד ממצוות כיבוד אב ואם. בעל ספר החרדים בספרו הגדול ספר המצוות, ממוני המצוות, מחלק מצוות שבמחשבה, מצוות שבמעשה, מצוות תדירות, מצוות שאינן תדירות. כיבוד הורים, כיבוד אב ואם, היא מצוות תדירה שהיא גם במחשבה. דהיינו, שידמה בעיניו שהם אנשים גדולים ונכבדי ארץ, אפילו שבעיני כולם הם בכלל לא חשובים. בעיניו הם אנשים גדולים ונכבדי ארץ. הוא מסיים, וזה עיקר מצוות כיבוד. שאם לא יעשה כך, הווה אומר, אם הוא לא יחשוב במחשבתו שהם אנשים גדולים ונכבדי ארץ, הרי הוא בכלל מה שהנביא צועק, הנביא ישעיה בפרק חפתת, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו הרחק ממני. מבאר רבי חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, בספרו שיחות מוסר, שהכוונה שבעל ספר החרדים לראות מעלות ומידות ותכונות מיוחדות שיש להורים, ואת המידות האלו לעלות על נס, שהם נכבדי ארץ. כך שמעתי אני מאבי מורי ורבי, בביאור ספר החרדים, שיש להתבונן רק בטוב המיוחד שיש להורים, ולכל אדם יש את הטוב המיוחד שלו, וזה מחפה על הגירעון. וכמו שכותב מרן רבי שלמה זלמן אוירבך בקובץ ישורון, שבוודאי לא כוונת ספר החרדים לעוות את המציאות וההיגיון, אלא להראות עד כמה החיוב של כיבוד אב ואם גדול. נוסיף עוד מדברי בעל ספר החרדים, שקבלה בידם של חז"ל שבכלל הכבוד להורים האהבה, ודינו, שהרי אמרו חזל שכל מצוות כיבוד אב ואם היא פירעון חוב שהבן חייב לפרוע לאבי ולאמו, ובכלל הפירעון שיואב אותם האהבה הזה כדרך שהיו הם אוהבים אותו. האם מותר להשתמש באורים? כותב מרן השולחן ערוך בסימן רשמם סעיף חפי. אם האב רוצה לשרת את הבן, מותר לקבל ממנו. אם האבא מעצמו רוצה לשרת את הבן, לעשות עבור הבן, מותר לקבל. אלא אם כן, האב הוא בן תורה. כשהאב בן תורה, אסור לבן לקבל ממנו שירות. מה הסיבה שמותר להשתמש וליהנות מאבא ואמא, אם האב הוא לא בן תורה? כי אב ואם שמחלו על כבודם, כבודם מחול. זו המסקנה של הגמרא במסכת קידושין. אז כך מבאר ארי הזקן והמאירי ועוד מהראשונים, שלכן מותר לקבל מאב ואם, כי כשהם נותנים ומשרתים הם בעצם מוכלים על כבודם. זו הסיבה שהציבור מיקל ראש בדבר. כפי שמופיע בירושלמי בקידושין, שאימו של רבי ישמעאל כהן גדול התעקשה לרחוץ לו את רגליו, ואחר כך היא שתתה מהמים. על אף סירובו הנחרץ, אמרו לו חכמים, תשמע בקולה ותיתן לה לעשות את הפעולה הזאת עבורך. יש להיזהר מאוד, לא לבקש חלילה מהורה לעשות עבורנו. אם ההורה עושה מדעת עצמו, מותר לנו לקבל. וכלשון חזה למסכת קידושין בדף ממהי, לא חציף איניש לשוויה להבוע שליח. אדם לא חצוף לעשות את אבא ואמא שלו שליחים עבורו. ואפילו בדבר מצווה, מוכיח מהגמרה הזו מרן הבן איש חי בספרו תורה לשמה, שגם בדבר מצווה אסור לומר להורים, תקנו לי דלת מינים, תקנו לי מזוזה, תפילין, ספרי קודש. אלא אם כן הילד יודע שההורה מאוד ישמח בדבר. וזו הדרך שעושה הורה, עושה דבר שכזה עבור הילדים שלו. אז יהיה מותר בדרך כבוד של שאלה או רמז, ולא בפני אנשים אחרים בשום אופן, רק בינו לבינו, כדי שזה לא ייראה שהבן משעבד את האב. אם הילד יודע שההורה מאוד שמח בדבר, וזה דרך של הורים לעשות פעולה כזו עבור הילדים שלהם, והדרך היא נעשית בדרך של כבוד, והבקשה שלי היא רק בדרך רמז או שאלה, ואני לא מבקש מהם, אז יהיה מותר להקל ראש, ובתנאי, כאמור, שההורה הוא לא בן תורה. אם האב הוא תלמיד חכם, הוא בן תורה. כותב מרן שאסור בשום אופן להשתמש בו, גם אם הוא מוכל על כבודו. מקור הדברים, ברבי יעקב בר אבוה, ששאל את אביי, אם מותר לו להשתמש באבא שלו, ואביי אסר על רבי יעקב להשתמש באבא שלו, כי אבא שלך הוא בן תורה. מסכת קידושין בדף למד א'. אם האב מאוד רוצה, ונדברנו לפני כן, זה ישמח אותו. והדברים יאמרו בדרך של רמז ובדרך של כבוד, ולא בציבור, אלא בינו לבינו, מכיוון שאבא בן תורה, נחלקו הפוסקים עם להתיר. ארן והנימוקי יוסף התירו. ובפרט בדברים שאין כל כך תרחה והורים רגילים לעשות עבור הילדים. אבל בעל הפרי חדש ומביא אותו מרן אחידה, וכנראה שזו גם דעתו של מרן אחידה, אוסר גם באופן זה. גם באופן שזה לא כל כך תרחה והורים רגילים לעשות עבור הילדים, גם בדרך רמז ובינו לבינו, כי אביו תלמיד חכם. נצריך להיזהר מאוד בדבר, בפרט בחורים ובחורות שהורים עושים עבורם רבות. הנה ניתן דוגמה מעשית. יושבים בשולחן ואוכלים כולם, שולחן שבת, אוכלים ארוחת ערב משותפת משפחתית, ובאופן טבעי מבקשים, אבא, אמא, תוכלי בבקשה להעביר לי את המאכל, את הבקבוק שתייה, זה נמצא לידך מצד אחר של השולחן. אפשר אמא לבקש עוד מנת אוכל? אני רוצה עוד צלחת מרק? אפשר כשאתם עושים קניות, עשו גם קניות עבורנו? כל הדברים הללו, כפי שדיברנו בראי ההלכה, אם האב והאם עושים את הדברים בדרך של שמחה ורוצים בדבר, וזה נעשה בדרך של בקשת כבוד, בדרך רמז ולא בפרסיה, אז אנחנו נתיר. אבל אם האב תלמיד חכם, או ממילא האמא היא אשת חבר, ראינו שגם בזה רוב הדעות צוברים שעשו. היחס אל הורים צריך להיות, לשון בעל הספר החרדים, כאנשים הכי חשובים ונכבדים בעולם. שאלה שנדרשנו אליה, איך היחס של אישה נשואה כלפי מצוות כיבוד אב ואם? נענה בהרחבה. כותב מרן השולחן ערוך. מבקשים שרגע נעצור. נצא להפסקה קצרה ונחזור מיד בתוכניתנו דרך חיים. נתייחס לשאלה הזאת ולעוד שאלות רבות בדיני כיבוד אב ואם ובכלל. התוכנית הזאת היא בגדר פריאת בעל חוב מצווה. אנחנו מכילה מן המאזינים שמתבקשים לעלות אל הקווים בעזרת השם בשבוע הבא, ננסה לענות על כל השאלות שאתם שלחתם, דרך האתר, דרך פקס, גם עכשיו שאלות שנשלחו, כבר נשוב אליכם בתוכניתנו.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. תראו, אני תמיד מחפש את הטאץ', ובספיריט בר שבת באמת שמצאתי. טאץ' של עיצוב מושלם ומזיגה בטאץ' אחד. קבלו אותו, ספיריט שבת. מצטרפים להדרן ומקבלים במתנה חבילת אבזור פרימיום יוקרתית לטלפון בשווי 600 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230. בואו נוחש שמיץ שם. לעונג שבת אמיתי, ינות ברון הרצוג מקליפורניה. מיוצר בארצות הברית, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף. הדרן במבצע ברוך שפטרנו. ברוך שפטרנו מממשלת הזדון. עכשיו נפטרים גם מהטלפון הלא מוגן בשביל המשפחה ועוברים להדרן ממבצע מטורף לרגל ניצחון עם ישראל והתורה. מצטרפים להדרן ומקבלים במתנה חבילת אבזור פרימיום יוקרתית לטלפון בשווי 600 שקלים. מגינים, אוזניות בלוטוס, מטען מהיר ועוד. רק היום ורק בהדרן. חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו, פיצויים על המשקל.
הלו, גברת, את עם המחלת לב, תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים, יאללה גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק היום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
הבית היהודי, למה רק אחד? צור השקעות נדלן, משקיעה במיקומי הבנייה המבוקשים בארץ, עבורכם. צור, מחברים אנשים להזדמנויות. כוכבי 9485.
מצטרפים להדרן ומקבלים במתנה חבילת אבזור פרימיום יוקרתית לטלפון בשווי 600 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
ערב שבת קודש בכל חי. ב-8, משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד סוגרים שבוע. ב-9, שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. ב-10, אורח לשבת עם אריאל ברמן. ב-10:30, הגאון הרב מיכאל לסרי בשיחת חיזוק מיוחדת. ב-11, אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, ומיד אחר כך הגאון הרב שמואל רבינוביץ'. וב-12, קובי סלע והמאזינים מוקירים את השבת. מתחברים לשבת עם כל חי. עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם בתוכניתנו דרך חיים. נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת דוד בן אסתר, אותו חייל יקר שנפצע על ידי בני בליעל. יהיו הדברים לרפואתו השלמה. איך היחס כאמור של אישה נשואה כלפי מצוות כיבוד אב ואם? כותב מרן השולחן ערוך, אחד האיש ואחד האישה שווים בכבוד ובמורה אב ואם, אלא שהאישה אין בידה לעשות, לפיכך היא פטורה בכיבוד אב ואם בעודה נשואה, ואם נתגרשה או נתאלמנה, חייבת. סעיף י' זין בהלכות כיבוד אב ואם. בבארים האחרונים, בעל הפרישה, השח, שחובת האישה בכל עת אל הבית. ולכן אין לה יכולת ופניות לכיבוד אב ואם. היא מחויבת בכל עת אל הבית, על כל המשתמע, על כל מה שהבית נצרך. אבל אם אין הקפדה מצד הבעל, ובבחינתו כיבוד ההורים קודם לצורכי הבית, מותר, והיא מחויבת בכבוד הראוי. ואומר, כותב בעל האגרות משה, שישנו פטור מוחלט מדיני כיבוד אקטיבי של אב ואם לאישה נשואה. פטור מוחלט. אבל אם יש ויתור, היא מחויבת כמו שמחויב כל אדם. וכלשון רבי יהודה החסיד בספר חסידים, שבעל טוב צריך לומר לאשתו, כך הוא כותב, בעל טוב יאמר לאשתו, קודם תכבדי את ההורים שלך, ואחר כך את צורכי הבית המשותף. אפשר להוסיף במאמר הלא מוסגר, שילדים שרואים שהורים מכבדים את ההורים שלהם, גם על חשבון הבית, כמו שכותב הפלא יועץ והאור החיים הקדוש, הם גם יכבדו אותנו, את ההורים, כי הם יקבלו דוגמה אישית מאיתנו. אישה שנמצאת לבד, בלי בעלה, היא נמצאת לבד בבית הוריה. האם כעת היא מחויבת בכיבוד הורים, או שיש מקום לבוא ולומר שעצם זה שהיא נשואה היא פטורה? ונחלקו הפוסקים. יש ספר שנקרא צפיחית בדבש, מאבא של בעל פתח הדביר, רבי חיה פונטרומלי. הוא סובר שעדיין היא מחויבת לביתה ופטורה לחלוטין מכיבוד אב ואם. הרמה מפנו סובר לא, כשהיא נמצאת לבדה ובבית הוריה היא מחויבת לחלוטין. אבל בכל מקרה, כשיש ויתור, וככה ראוי שיהיה, היא כאמור חוזרת אל החיוב. כמובן שהדברים שלא מגיעים על חשבון הבית, היא מחויבת מהתורה בכיבוד אב ואם. זה לא מגיע על חשבון הבית, לדוגמה לקום בפניהם. ודאי ודאי שאת מחויבת מצוות הכיבוד. מדובר בחיוב אקטיבי של דברים שמגיעים על חשבון הבית. כמובן צריך להוסיף הערה, שכל הפטור הוא מכיבוד, אבל לא ממורה. היא מחויבת לירה ולפחד, וכל דבר שמפר את המורה הוא איסור תורה. איזו מורה לא יסתור את דברה ולא יישב במקומו וכו'. פקס שנשלח משבוע שעבר. שבוע שעבר שאלו ואני חדד. אני נמצא במוסד מוכר שקולט ילדים מבתים מוכים. מאוד היה קשה לי לשמוע שבוע שעבר שהרב מחייב אותנו בכיבוד ומורה הורים. ההורים שלנו זרקו אותנו ולא מתנהגים אלינו כהורים. האם אנחנו חייבים לכבד אותם? ואם לא נכבד אז נענש? השאלה נכתבה בליווי המטפל שלי שהוא תלמיד חכם, ועם כבוד עצום לרב שליטה, מבקש עברה, תודה רבה רבה, צחי. השאלה שלך, צחי, היא מרטיטה את נימי נפשי. אני כואב את כאבך, ומאחל לך שיקום, הבראה, בניית תא משפחתי, בריא, יציב ושמח. אני רוצה להתייחס לשאלתך הנוקבת, שאלתך הקשה, בראי ההלכה שהיא צו חיינו. רבים מצטטים את הגמרא במסכת קידושין בדף למד א', שיש לתת כבוד גם להורה מתעלל. שם מסופר על שר גדול ברומא, והשם שלו דמה בן נתינה, שאימא שלו קראה את הבגדים שלו וירקה לו בפנים לפני כל גדולי רומי, והוא שתק והבליג. מכאן מצטטים שאפילו אם הורה מתעלל, מבזה, משפיל ברבים, אנחנו עדיין מחויבים אל הכיבוד. צריך לדעת שהתוספות שם במקום מצטט מדרש, שהאימא של דמבה בנתינה לא הייתה בריאה בנפשה, לכן התנהגה ככה. לא חסה על כבודו, קרא לו את הבגדים, ירקה לו בפנים, זה התנהגות של אדם לא בריא בנפשו. במדרש רבה כתוב במפורש שהיא הייתה חסרת דעת, אבל שם מצאתי שהייתה תגובה שקטה של דמבה בנתינה, מה שלא מופיע בגמרא בקידושין למד א', הוא אמר בשקט, דייך אימי, בשפה שלנו אימא, די. המהרש"ל בספרו הגדול ים של שלמה כותב במפורש שרק בגלל שהיא הייתה לא יציבה בנפשה וכבר נעשה מעשה והיא קרה כבר את הבגדים והיא ירקה לו בפנים, לכן הייתה הבלגה. אבל ילד, אומר המהרש"ל, ילד, ילדה, לא צריכים להבליג על נזק פיזי או נפשי, ויכולים למחות. ממשיך המהרש"ל לומר שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד, האם יש חיוב לילד לטפל בהורה שההורה הזה חסר דעת. לדעת הרמב״ם הוא פטור, ולפי דעת הרייבד הוא מחויב. כל זה נכון שההורה חסר דעת, אבל אם ההורה פועל מתוך רוע לב, לכולי עלמא, אומר המהרש"ל, אין חיוב לכבד אותו באופן אקטיבי. כעת נראה מה פוסק מרן השולחן ערוך ומרן הרמ"א. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. לשון השולחן ערוך, רשע, בעל עבירות, מכבד אותו ומתיירא ממנו. כותב מרן הרמ"א, ויש אומרים, דאינו מחויב לכבד אותו, אלא אם כן עשה תשובה. כותב בעל ערוך השולחן, שרוב הפוסקים סוברים כמרן הרמ"א, שהוא לא מחויב לכבד אותו, אלא אם כן הוא עשה תשובה. ככה פוסק רבי שלמה גלוגר, בספרו הגדול אלף לך שלמה. צריך לחלק בגדר רשע. יש רשע להכעיס, יודע ריבונו ומורד בו, אין גם לדעת מרן השולחן ערוך חיוב כיבוד, ואפילו אסור לכבד, כמו שכותב אור החיים הקדוש בספרו ראשון לציון, ברשע להכעיס, יודע ריבונו ומורד בו. לעומת זאת, רשע לתאבון, אפילו בקביעות, או אפילו אם חטא פעם אחת, והוכיחו אותו, והוא בז לתוכחה, הוא נחשב לרשע. בזה נחלקו השולחן ערוך והרמ"א ברשע שכזה, רשע לתאבון. אבל במורה, לבזות אותו, לצער אותו, ודאי שאסור לכול אלמה, כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן ריש ממא. רק שאם מישהו אחר מבזה אותו ואומר שצועק עליו רשע, אין עליי חובה למחות בו. כך מסביר החתם סופר. אבל באופן אקטיבי, ודאי שזה אסור. ולכן השאלה הנוראה שאתה הצגת, אין לך חיוב אקטיבי לכבד. זה יזיק לך. הקשר, החיבור, המציאות של הביחד שלכם, זה רק יזיק לנפש שלך, גם לגוף שלך. אתה צריך לשמור על עצמך. ודאי אבל שאסור לך לא לבזות ולא לצער, אתה מחויב במורה, ומאידך אתה לוקח צעד אחורה, כדי לשמור על עצמך שתוכל לשקם את עצמך, ובעזרת השם להיות בעצמך הורה לתפארת. היא השם עמכם. יש אצלנו בבית הכנסת כהן שהולך ביודעים לבית קברות מכל מיני טעמים שונים שהוא מסביר. הוא מסביר שהוא לא כהן מיוחס, הוא מסביר שהוא שומר מרחק, הוא מסביר שדיני טומאה לא רלוונטיים. טוב, אני יודע את ההסברים האלו, מה המקור להם. שאלה כאן שואלים, האם הוא יכול לשאת כפיים או שנמחה בידו או שניצא מבית הכנסת? מרן בהלכות נשיאת כפיים כותב בצורה נחרצת, שכהן שמתמה את עצמו בטומאת מת, הוא פסול מלעלות לדוכן ומכל מעלות של הכהנים. כך פוסק מרן. הרב חגיז מתקיף את דארה בספרו לקט הקמח, הוא כותב שצריך גם למחות בו בכל תוקף, אל תעלה לדוכן. אסור לך לעלות לדוכן, למחות בו. אגב, אמרי אסד סובר שגם הדברים אמורים בתומה מדי רבנן, לא רק בתומה מדי אורייטה, גם בתומה מדי רבנן, כותב מרן שהוא פסול מנשאת כפיים, והרב חגיז כותב שצריך למחות בו בכל תוקף. לכן הלכה למעשה תמחו בו. צריך להגיד לו, אתה לא יכול להיות לדוכן כבודו, אתה מתמל למתים. השולחן ערוך כותב שאתה לא יכול לשאת כפיים. אם הוא עולה בכל זאת לדוכן, אתם הכהנים האחרים לא צריכים לצאת בהפגנתיות מבית הכנסת. אתם יכולים להמשיך ולברך, אתם מחיתם, הוא רוצה לברך בכל זאת, עולה בכוח, מברך. לברכה שלו אין משמעות. חז"ל אמרו ואני אברכם, אני אברכם לכהנים, ומהברכה שלי מברכים את העם. מכיוון שהוא לא מתברך מהקודש ברוך הוא, אין לברכה שלו משמעות לברך את העם. כהן שנושא אישה בעבירה, כאן נפסק להלכה, שגם צריכים לצאת עם בית הכנסת. אבל במקרה הזה לא צריך לצאת עם בית הכנסת, אבל כן, צריך למחות בו. טוב, נצא להפסקה קצרה ונשוב לשאלות נוספות מן האתר.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
זה המוארוש, היה כמו אליון הנביא, יחסיד הקדיש, אני הכרתי אותו מאוד מאוד, אני לומד תורתו.
היה כמו אליהו הנביא. להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
רוצים לחתן ילדים בקלות? רוצים להרוויח 22 אלף שקלים ויותר? נמאס לכם להרוויח משכורת מינימום? במרכז להכשרת מתווכים מתחייבים לכם לביצוע עסקת תיווך עד 3 חודשים מסיום הקורס. זה לא עוד קורס, זו הצלחה מוכחת. הקורסים הקרובים יערכו בעזרת השם בבית שמש לגברים ובירושלים לנשים. הרשמו עוד היום 0254-00444 0254-00444. אין צורך בידע קודם.
מצטרפים להדרן ומקבלים במתנה חבילת אבזור פרימיום יוקרתית לטלפון בשווי 600 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר, תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו, מהר להבטיח את מקומך.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
הדרן במבצע ברוך שפטרנו. ברוך שפטרנו מממשלת הזדון. עכשיו נפטרים גם מהטלפון הלא מוגן בשביל המשפחה ועוברים להדרן ממבצע מטורף לרגל ניצחון עם ישראל והתורה. מצטרפים להדרן ומקבלים במתנה חבילת אבזור פרימיום יוקרתית לטלפון בשווי 600 שקלים. מגינים, אוזניות בלוטוס, מטען מהיר ועוד. רק היום ורק בהדרן. חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
מצטרפים להדרן ומקבלים במתנה חבילת אבזור פרימיום יוקרתית לטלפון בשווי 600 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, עדיין פורעים את החובות, לא נספיק לפרוע את כולם, מחילה שלא מעלים מאזינים אל הקו. האם מועיל לזכור אדם שיאמר קדיש אחרי נפטר? מה זה מועיל? הרי הוא לא קרוב משפחה שלו, שמענו בשם הרב שמותר לכתחילה. הפוסקים כתבו שיש אפשרות שכזו, וזה מועיל כן לעילוי נשמה. כך כותב המגן אברהם בהלכות קדיש בסימן כף למד ב', כך מרחיב החתם סופר ביורה דעה, סימן שין ממי. וצריך לדעת, כמו שכותב החזון החום, אחד מאבירי הפוסקים, אחיו של השר התורה הרב מצ'יבין, הוא כותב שכשסוחרים לומר קדיש, אז לא סוחרים לומר קדיש אחד, אלא צריך לומר את כל הקדישים לעילוי נשמה. אבל ודאי שזה מועיל. דנו הפוסקים, האם אפשר לומר קדיש אחד עבור כמה נפטרים? דעת המגן אברהם שהדבר לא מועיל, אלא עבור כל נפטר קדיש בפני עצמו. הכרעת הביאור הלכה, על פי האלי רבה, שזיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. שאפשר כן לומר קדיש אחד עבור כמה נפטרים. לעניות דעתי, מי שסוחרים אותו ואומר קדיש אחד עבור כמה נפטרים, צריך לידע את אלה שסוחרים אותו, רק שתדעו שאני אומר עבור עוד נפטרים. זה מועיל לכאן ולכאן, אבל צריך לידע, כי אולי מעדיפים שהוא יאמר קדיש בנפרד ולא אותו קדיש. האגרות שמבאר מעבר לכך, בחלק יורה דעה שבכל קדיש צריך לכוון ממפורש, זה עבור הנפטר הזה וזה עבור הנפטר הזה. ואם הוא אומר רק עבור נפטר אחד, הכף החיים כותב שבבוקר כשהוא קם יאמר, כל הקדישים שאני אומר היום, יהיו לעילוי נשמת פלוני בן פלוני, פלונית בת פלוני. ולהמשיך הלאה ולסיים, וינועם השם אלוקינו עלינו. סיכומם של דברים, שכן אפשר לומר קדיש, לאו דווקא הצאצא הישיר שזה מועיל יותר. כמו שכתוב, מצילתו מן הגיהנום, ומהי סדר רבי עקיבא ועוד, אבל כן מועיל לזכור לומר קדיש. האם מותר לקרוא ללוי במקום כהן? או שלקרוא ישר לישראל ונודה למקורות. מרן הרמ"א כותב במפורש, שלוי עולה ראשון, והגבאי אומר בקול, אין כאן כהן, יעמוד לוי במקום כהן. פוסקי ספרד מבארים, האור לציון, מרן היביע עומר בתשובה גדולה בחלק ו', שזו גם דעת מרן השולחן ערוך, וכפי הכרעת מרן אחידה בדעת מרן השולחן ערוך, וככה נוהגים הספרדים למעשה, שמעלים את הלוי ראשון, ואומרים לוי במקום כהן. רק צריך לדעת שזה לא חיוב. זה לא חיוב להעלות את הלוי במקום כהן, זו אפשרות להעלות, כמו שכותב מרן הרמ"א, ולכאורה זו דעת מרן השולחן ערוך. כמו שכותב היבט בספרו מור וקציה, שזה לא חיוב, בפרט שעל פי סוד, הכהן הוא כנגד חסד, והלוי הוא גבורה, וישראל זה תפארת. וכתבו המקובלים, המור וקציה גם הביא את זה בסידורו, שלא נכון להתחיל מגבורה. דעת הבח, לא לעלות לוי במקום כהן, כי עלולים לטעות בו, שהוא כהן. לכן היו באשכנז, שלא העלו אותו בכלל, העלו אותו לאחרון, העלו אותו למפתיר. הרי אם הוא לא עולה לראשון, הוא לא יוכל כבר לעלות לשני. למה הוא לא יוכל לעלות לשני? כותב מרן השולחן ערוך, אם נעלה אותו לשני, יבינו שהראשון היה כהן. הרי אמרנו לראשון ישראל במקום כהן, אבל אולי לא כולם שמעו שאמרו במקום כהן. אז אם הוא לא עולה ראשון, הוא כבר עולה או אחרון או מפתיר. אז המנהג לעלות אותו ראשון, זה המנהג שמרן הרמ"א כותב, וזו דעת מרן השולחן ערוך, כפי שכותב מרן אחידה, וכך נוהגים בני ספרד, אבל זה לא חובה. זה דין שאפשר לעשות, אבל זה לא מדין חובה. פקט נוסף שקיבלנו, האם יש איסור להשאיר שערות זקן בתוך ספר קודש? זו שאלה חמורה של מבזה את התורה. וחזל אמרו לנו במסכת אבות שמי שמבזה את התורה, חלילה וחס, גם הוא יתבזה. מרן המשנה ברורה כותב שלא להניח דפים של חולין או דפים ריקים בתוך ספרי קודש. רגילים לראות לפעמים אנשים לוקחים הזמנה לחתונה לבר מצווה, מניחים אותה בתוך הספר. אם משתמשים בה לסימניה, זכורני שדודי סקני שר התורה מרן הרב אלישיב, זה הייתה הסימניה שלו, הזמנה ששלחו לו. אבל אם מכניסים את זה בתוך הספר, והספר נהפך להיות כעת כמדף, ודאי שהדבר אסור. מקור הדברים נמצא בספר חסידים. שלא להניח דפים של חולין או סתם דפים בתוך ספרי קודש. הליקוטי מעריך כותב שמי שמניח טבק בתוך הסידור, זה ביזוי הספרים, והדבר אסור. אפשר לראות לפעמים אנשים לוקחים מהקופסה טבק ומריחים, שואפים את הריח של הטבק, נופל להם לתוך הסידור, ולא נושפים בטבק, אלא סוגרים את הסידור עם הטבק. כותב הליקוטי מעריך, הדבר אסור, זה מבזה את הספר. והוא ממשיך ומוחה, באילו שמשאירים שערות זקן בתוך הספרי קודש. אילו שנזרים שלא להוריד שום שערה מהזקן על פי הסוד, כמו שכותב הברי תב ביורדי הקופי א', ששום שערה מהזקן לא טיפול, כי זה קוטע את הצינורות. אז אם כן יורדת להם שערה, אז בדחילו ורחימו נשים אותה בתוך הספר, שיחשב עדיין שזה נמצא את הקודש. הם יכולים להקל בדבר. אבל כמו שמופיע, שבא לדגל מחנה אפרים, רבי אפרים סדליקובר, נכדו של אור שבעת הימים, מרן הבעל שם טוב, ראה בספר של סבו, מרן הבעל שם טוב, הוא ראה חמש שערות זקן. הוא לקח אותם, נשק אותם, ואמר שקדושתם כמו קדושה של חמישה חומשי תורה. כמו שמופיע, שרבי ברוך הוא מז'יבוז' נגע לו בזקן, וראה שהזקן מתחלק לחלקים בשעה תפילה. קדושי ארץ שראינו גם בינינו, גדולים ומנהיגים שלא נגעו בזקן בשום צורה, או כמנהג חכמי טוניס ועוד, שקיצצו את הזקן מאוד מאוד דק, כדי שלא יהיה חשש לישה, וכמו שכתוב למרן החתם סופר, שהרמה מפנו, שהיה מקובל אלוקי נורא, מעבר לשהיה פוסק גדול ומובהק, עד כדי שמרן החידה כמעט משווה אותו לרבינו הארי הקדוש, הוא היה מגולח. וביארו שלא הכוונה שהוא היה מגולח לגמרי, אלא הכוונה היא שהוא היה מגלח דק דק את הזקן כדי שלא יגיע מצב של תלישה. אנשים כאלו שנוהגים על פי הסוד ונזרים מאוד, הם יכולים להקל בדבר. אבל אדם שבלאו הכי נוגע ומורט את שערות זקנו ולא מקל בדבר, ודאי וודאי שצריך מאוד להיזהר בדבר, כי זה מבזה את התורה. בכל זאת, אבל צריך להמליץ את הדברים של שר התורה, המהרש"ג רבי שמעון גרינפלד, שהוא כותב שבדרך הראי ומקרה, בדגש, הראי ומקרה, בספרים שהם בדפוס, ולא כמו בעבר שזה היה בכתב יד, יש מקום להקל. אבל ודאי וודאי שעל הכתחילה של הדבר, זה ממש פוגע בכבוד התורה. רציתי לשאול מה מברכים על עוגות, על עוגת מצות. זאת אומרת, מרחיב כאן השואל, מצות שלמות, מרטיבים אותם במים, מצפים אותם בקרם שוקולד. האם זה משתנה לברכת בורא מיני מזונות? ראשית כל, לפי רבותינו הספרדים, מצא כל השנה ברכתה בורא מיני מזונות, גם אם לא מרחנו עליה שוקולד. ומדוע? כי זה נחשב פת הבאה בכיסנין. מה שמרן השולחן ערוך פוסק, בסימן קוף סמך זין, יש כמה הגדרות לפת הבאה בכיסנין. וההגדרה של רבינו חננאל זה דבר שכוססים אותו בפה. כיסנין מלשון כסיסה, בגלל שהוא פריך. לכן ברכתו בורא מיני מזונות, כי זה לא נחשב לפת, אלא זה נחשב לפת הבאה בכיסנין. מצה, כוססים אותה, ולכן ברכתה בורא מיני מזונות, במהלך כל השנה. מדוע אם ככה בפסח מברכים עליה מוציא? כי בפסח זה הלחם, זה הלחם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, זה לחם העוני. לכן אצל בני עדות המזרח, וכל השנה מברכים על מצה בורא מיני מזונות. לחילופין, בני אשכנז מבחינתם זה לא נחשב אותה פת שכוססים. אותה פת צריכה להיות בצורה כל כך דקה, שאי אפשר לאכול ממנה הרבה. והדקות שלה היא עד כמעט רמה של פריחות. לכן, כמו אובלטים דקים, לכן על מצה מברכים המוציא לחם מן הארץ כל השנה. מצה חמץ, מצה שמורה שנשארה מפסח, גם אם מרחנו עליה שוקולד, גם אם התבלנו אותה במים, עדיין ברכתה מוציא לחם מן הארץ. למה? כי יש לה צורה של פת. זה לא שונה מאשר שניקח פרוסת לחם, נרטיב אותה בתבלין, ונרטיב אותה בכל מיני תבלינים נוספים מעבר לנוזל, עדיין צורת הפת עליה, לכן הברכה הראשונה נשארת. לכן ההבדל הוא מאוד חד. לבני ספרד מצא ברכתה כל השנה בורא מיני מזונות, גם אם לא נשים עליה תוספת. ולבני אשכנז לא משנה מה התוספת שנשים עליה, כל עוד שלא קטשנו אותה, ואיבדנו את צורת הפת, ובישלנו אותה, ברכתה נשארת, המוציא לחם מן הארץ. כאן באמת צריך לדון לגבי הנושא שנקרא מצה בראי. איך אנחנו מתייחסים למצה בראי, שזה בעצם לוקחים מצה, מפוררים אותה, שמים איתה ביצה, חלב, מים, כל אחד לפי הרצון שלו, ומתגנים אותה במחוות. זו מחלוקת מאוד גדולה בין הפוסקים, אם כבר דיברנו על כך, אז אולי מעט נרחיב. מרן השבט הלוי דן, האם אנחנו מתייחסים למצה שתגנו אותה בשמן, ודווקא בשמן עמוק? לא מעט עשו אותה בשמן, קצת רחש בתוך השמן, אלא ממש הציפו עליה את השמן, כמו שעושים במצה בראי, עם דברים נוספים, חלק מוסיפים כאמור חלב, מים, על כל פנים הנוזל רוחש סביב המצה. האם אנחנו דנים, בגלל שיש פחות מכזית, שלבני אשכנז זה איבד את צורת הפת וברכתו מזונות או לא? וזו מחלוקת גדולה בין האחרונים. אכן ההכרעה של מרן השבט הלוי לאכול מצה בראי רק תוך כדי סעודה. לקחת מצה רגילה בפסח, או במהלך השנה לחם, לברך המוציא לחם מן הארץ, אחרי זה לאכול מצה בראי, לא לאכול אותה בפני עצמה. מי שמקל וסובר שברכתו בורא מיני מזונות, יש לו על מי לסמור, מכיוון שזה לכאורה כן איבד את צורת הפת. אבל כאמור, זו מחלוקת גדולה בין הפוסקים. מהו תיגון? מהו שיעור של איבוד צורת הפת? ההכרעה של מרן הרב אוזנר בשבט הלוי בחלק ו', לאכול את זה כאמור תוך כדי סעודה. האם יש היתר לספר דברים שהתפרסמו ברדיו, בגלל היתר של אפת לטה ודבר שהתפרסם? זאת אומרת, השואל שואל מצד הלכות לשון הרע. התפרסם ברדיו לשון הרע, וכולם שמעו את זה. אז ממילא, לכאורה מותר לי עכשיו ללכת ולדבר, כי כולם שמעו את זה ברדיו. ומי שלא שמע, ישמע ממי ששמע. בעצם דבר שמתפרסם ברדיו, במדיה, הוא התפרסם בכל מקום, והדברים ידועים. לכל אחד יש דרך להגיע למידע. וזה לאו דווקא ברדיו, המידע היום פרוס בכל מקום. המשל של החפץ חיים, עם אותו אחד שפותח את הכרית והנוצות עפות לכל פינה, ואומר לו, לך תאסוף את הנוצות חזרה, אין דרך חזרה. היום די לכתוב משהו באיזשהו מקום, וזה כבר רץ לכל פינה ברחבי העולם. היום הנושא של אפט לטה קיבל לבית אחר לגמרי. לכן גם דבר שהתפרסם ברדיו, אם אני מפרסם, אחרי שזה התפרסם ברדיו, ודאי שאני לא עובר בלשון הרע, כי גם בלעדיי בלאו הכי כולם יגיעו לדבר במוקדם ומאוחר. אבל גם דבר שנשמע ברדיו, לא רדיו כל חי. ברדיו כל חי לא מדברים לשון הרע ורחילות. כאן מדברים רק דברי קשורת, אמת ודברי תורה. אבל ודאי שעל אף שזה התפרסם, אסור להאמין ללשון הרע. גם אם הדבר מפורסם, ומותר לפרסם אותו בגלל שבלאו הכי הוא מתפרסם, אבל להאמין לדבר, אסור להאמין ללשון הרע. מה הדרך הנכונה שיש לנהוג בנושא של ברכות הנהנין וברכות אחרונות בשהותינו במקום העבודה לפרק זמן של 8-9 שעות, שבמהלך העבודה אתה קם, שותה, חוזר ושותה שוב בלי לצאת מהבניין? הזמן שלנו די מגיע לחיתומו, אני מכאן שזו שאלה שנוגעת מאוד, ננסה לתמצת אותה ובתוכה נכלול שאלות רבות של דין שינוי מקום. נכון שאין כאן דין של שינוי רשות, מכיוון שלעבור מחדר לחדר כיום זה דרך האכילה, זה דרך השתייה. אם פעם בשביל לעבור מחדר לחדר אדם סיים את הסעודה שלו, לקחו לו את השולחן הקטן שלפניו, הוא חגר את חגורתו וקם ועבר לחדר אחר, הוא סיים את הסעודה שלו, זה נחשב לשינוי רשות, כפי שמופיע בסימן קופה אינטט. כיום אומר מרן השבט הלוי, זו דרך האכילה. אדם הולך, פיתו בידו, מאחה לאטם, מאטם לאחה, מחדר זה לחדר אחר. לא נחנם זה נקרא חטיפים, חוטפים, הולכים תוך כדי שמדברים בטלפון ששעון על הכתף, מחזיקים משהו ביד ועוברים מחדר לחדר. היום, אומר מרן השבט הלוי, זו דרך האכילה. מחדר זה לחדר אחר, זה לא נחשב לשינוי רשות. כל מה שנמצא תחת קומפלקס של בניין אחד, הוא בתנאי, שיש לי רשות לעבור מקומה לקומה, דרך המעלית, מחלקה למחלקה, הכל זה מערך אחד, קומפלקס אחד גדול שאני יכול לטייל בו, דין כל הבניין כדין רשות אחת. לכן השאלה של השואל הנכבד, זה לא על דין של שינוי רשות, אלא על דין של היסח הדעת. האם אני מסיח את דעתי כשאני מברך שהכל נהיה בדברו והפסקתי? ולאחר מכן כ-20 דקות אני כעת שוב רוצה לשתות. האם זה נחשב שהסחתי את דעתי מהברכה הראשונה? כי מצד דין, שינוי רשות, אין כאן שינוי רשות. יש לי רשות לעבור מכל מקום וכל נקודה בבניין. אין לנו גדר מובהק בפוסקים. הפוסקים כותבים שאדם שמכוון בשעת הברכה הראשונה, יכוון רק על הכוס שלפני, וממילא אם יביאו לו כוס לאחר מכן, הוא שוב יצטרך לברך שהכל. כותב מרן הרב אוזנר שזו הדרך הנכונה לכבודו ולכלל העובדים. כל פעם שאתה אוכל משהו שלא ברכתו המוציא, תכוון, אני מכוון רק להוגה הזו. ולא דבר נוסף, לאחריה תברך ברכה אחרונה, וכך אתה עובר ממאכל למאכל, למשקה למשקה, אחרת אנחנו חוששים מסך הדעת, חוששים מברכה לבטלה. לא יודעים את השיעור המדויק שבין אכילה ואכילה, שתייה ושתייה. זו לכאורה הדרך הנכונה, לצאת ידי חובה שלא להגיע לעניין של סך הדעת, אם כי כאמור אין כאן עניין של שינוי רשות. שאלה אחרונה לחיתום, שאלה לגבי צליעה של כבד, שאלה נוספת לגבי הלכות חלה. האם אפשר בדיעבד להפריש חלה בשני קילו, או שזו גם בעיה? אפשר להתחילה להפריש בשני קילו וגם בפחות. קילו נקודה 6-6, קילו נקודה 7, כבר אפשר להפריש חלה עם ברכה. ודאי שמשני קילו ומעלה, אפשר לכול העלמה להפריש ללא ספק עם ברכה. האם צריך לעשות שתי וערב בכבד? צריך לעשות לחומרה שתיו הערב בכבד מכל צד, ולהפוך אותו לכיוון האש את השתיו הערב, כדי שהחתך יהיה כלפי האש, לפזר מעט מלח, והוא עוזר לנו להוציא בעצם את הדם שבלוע בסימפונות של הכבד כלפי האש. תוכניתנו הגיעה לחיתומה, פרענו מעט מחובותינו כלפיכם המאזינים. התודה והברכה לשלמה פולק ולכל המאזינים. בעזרת השם שבוע הבא נחזור לשגרה עם מאזינים שעולים על הקו בדיני הלכה ומנהג. יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, בברכת שנה טובה ומבורכת. ערב שבת שלום.
כבר 20